יותר בהתנצלות קטונתי מלדבר על הנושא הזה, בכלל לדבר על מידת הביטחון. בטח קטונתי לדבר על מידת הביטחון במשנתו של רבנו, שראיתי את השלט, זה ממש הביך אותי, מה אני כאילו לדבר על מידת הביטחון של הרב, מה... אבל בסדר, אני יודע, הסכמתי. אז אחרי התנצלות אני רוצה בעיקר לדבר על, באמת על התוכן, מידת הביטחון, רק שתי מילים על הסגנון של המאמר ועל הצורה שלו. המאמר הזה, אני מקווה שקראתם את המאמר במלואו ולא הסתפקתם בתקציר של המאמר, כי הוא מונומנטלי. המאמר הזה נכתב, נאמר, זאת הייתה הרצאה בעל פה שנאמרה אחרי מלחמת יום הכיפורים. קראתם? זה היה כתוב שם, בו קראתי את התקציר שחנקו לכם. כן? לא, אבל בתקציר היה כתוב מתי זה נאמר, נכתב. כן, משהו, מפקחים, אני לא יודע, אז אתם יודעים יותר טוב ממני. זה, מה זה, 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 זאת הייתה הרצאה שתומללה מאיזושהי הרצאה למפקחים של משרד החינוך או משהו בעקבות מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים היה משבר גדול, למרות שמבחינה אמיתית לא הייתה סיבה שתהיה משבר. זאת אומרת, מבחינה צבאית, מלחמת יום הכיפורים היה ניצחון מזהיר, שמדינת ישראל ניצלה ממיטה לחיים, אבל התחושה הייתה תחושת נחיים במדינת ישראל, וזה כנראה, לא, אני יודע, הייתי קצת יותר גדול מכם באותה תקופה, אבל כנראה שזה עורר שאלות שקשורות ל... ביטחון, ומה המשמעות של ביטחון, איך אפשר להיות בטוח שבאמת יהיה בסדר, שבאמת השם ירחם. מה? מכם הייתי בן שנה. אתה לא היית בן שנה במלחמת יום כיפור.
אה, בסוף שאמרת
שהיית
כאילו בן 20
במלחמת יום כיפור. לא, הייתי בן שנה. אז כנראה שזה, אני חושב שמאז היו עוד הרבה מאוד אירועים בציבוריות הישראלית שעוררו את הצורך בניסוח והבנה מחודשת של מהי מידת הביטחון. אני רוצה לעמוד קודם כל על הייחודיות של אופן כתיבת המאמר, וגם על הייחודיות של אופן כתיבת המאמר, וגם על כמה דברים שנמצאים בתוך המאמר לפני שאני אגש לדבר על מידת הביטחון. כשהייתי בשיעור ג' בישיבה, אז היה איזה, אני כבר לא אספר לכם את כל הסיפור, אבל היה איזה סיפור, היה איזה טיפוס אחד מאיפשהו שהגיע לפה והיה אוסף אותנו, היה אוסף חבר'ה, היה מקיל קהילות בבית הכנסת, מקיל קהילות בתוך בית המדרש, היה מקיל קהילות בבית הכנסת של אלון שבות, והיה מרביץ את תורתו שהייתה בעייתית משהו. וכשהרב ליכטנשטיין שמע על זה, הוא היה מזועזע עד עמקי נשמתו מהתכנים. הוא גם נראה, גם הכיר את האיש וידע מה הוא צפוי להגיד, והוא כינס אותנו, פחות או יותר הודיע שהאירוע נגמר, ואני לא זוכר כבר מה היה שם בדיוק הסיפור. והוא פתח שיעור שהוא סקר את כל השאלות השאלות מחשבתיות יסודיות, פשוט סקר אותן אחת אחרי השנייה, את כל הגישות. ואני זוכר את עצמי יושב בחדר הזה ומקשיב להשתלשלות של משמעות המושג אמונה מהנביאים ועד להבדיל הוידועים של אוגוסטינוס, ושומע סקירה של שעות על משמעות המינוחים האלה. ושאלתי את עצמי, מה קורה פה? כשאתה רוצה, הרי מה זה? זה שיעור כללי? שיעור כללי, אני רוצה לדעת מה חושב הרמב"ן, מה חושב הרשב"א, ומה חושב כל אחד מהראשונים וכל אחד מהאחרונים. אבל בשאלות מחשבתיות, אני רוצה להזדהות עם משהו. לא אכפת לי מה הוא אמר ומה הוא אמר. מה? ושאלתי את עצמי הרבה, למה הרב פורס לפנינו יריעה של מה התולדות האמונה הישראלית והלא ישראלית מימי קדם ועד ימינו אנו? ואיפה אתה נמצא בתוך המרחב הזה? לא יודע מה התשובה. אני יכול להיות, למה הוא פעל באופן הזה? יכול להיות שהוא פעל באופן הזה כדי לחשוף אותנו ולהגיד לנו, חבר'ה, תבחרו. יכול להיות, ואני חושב שזה, זאת התשובה. כשמשווים את הסגנון של אמונה וביטחון של החזון איש, לעומת הסגנון של המאמר הזה. האמונה וביטחון לא הרבה יותר ארוך, הרבה פחות יסודי, זכה משום מה להרבה יותר פופולריות, אבל החזון איש אומר את דעתו, זו דעתי, זאת האמת. יש דעה אחת, הוא לא פורס שתי דעות. בדרך כלל אנחנו מצפים, ויש לזה גם הרבה יתרונות בשיעורי גמרא, אנחנו, אם מישהו יבוא ויציג באופן חריף, הוא עם הרשב"א, הוא יסביר רק את הרשב"א, הוא לא מוכן לדבר על הרמב"ן, זה לא, זה חסר. בשיעור מחשבה הרבה פעמים זה בדיוק ההפך, אנחנו מצפים שיבוא אדם ויציג לנו עמדה נחרצת שהיא עמדתו, שהוא לא יציג מבחוץ הרב קוק אומר, אלא הוא יגיד את האמת. כי אם הוא יגיד מה הרב קוק אומר, זה מבחוץ, זה מנוכר. אנחנו חפשים לשמוע אמת, אולי אחרי זה אני אלך נגד אחרת, אבל עכשיו אני רוצה לשמוע אמת. יש לזה הרבה, יש לגישה הזו הרבה יתרונות. היתרון הגדול שבאמת בגישה שבאה באופן מנוכר לטקסט, היא לא חיה אותו, אלא היא מנתחת אותו. אני חושב שמה שמיוחד במאמר הזה, אני לא יכול עכשיו להגיד לכם שזה היה נכון גם על השיעורים שאני מתאר לכם שהיו בשיעור ג', אבל מה שמיוחד במאמר הזה זה שלמרות שמוצגות בו שלל עמדות, המאמר חותר להזדהות. והמאמר חותר להזדהות, זה מה שמיוחד בו, הוא לא חותר להסביר לך למה העמדה הזאת לא נכונה ולכן אתה צריך להזדהות עם העמדה הזאת, אלא למה אתה צריך למצוא מקום בנפש לשלל של עמדות. ואני חושב שזו זו אמת גדולה בעולם האמונה. אנחנו בעולם ההלכה אנחנו רגילים למצוא תשובה הלכתית. שתשובה הלכתית, מה הבדל בין תשובה הלכתית לבין חבורה? תשובה הלכתית מסבירה לאורך כל הדרך למה עמדה מסוימת לא נכונה, ובסופו של דבר זאת האמת. לשם היא חותרת לאמת, כי בסוף אתה צריך לעשות משהו, אז היא חותרת לאמת. חבורה היא לא חותרת לך תעשה משהו, אלא היא חותרת להנהיר לך את הנושא. ולכן חבורה טובה, היא מסבירה טוב את המחלוקת שבין הגישות. אנחנו מצפים ממאמר מהסוג הזה לתת לנו כלים מעשיים, וכמאמר שנותן לנו כלים מעשיים, איך אני קם בבוקר ובוטח בקדוש ברוך הוא? מה המשמעות של זה? כמאמר שרוצה לתת לנו כלים מעשיים, אנחנו מצפים שיהיה כתוב כמו תשובה הלכתית שאומרת זאת האמת. והמאמר לא כתוב כמו חבורה, המאמר הוא תשובה הלכתית במובן זה שהוא אומר לנו, נותן לנו הנחיות. ולמרות שהוא נותן לנו הנחיות, הוא כתוב כמו חבורה, כי החיים הם באמת חוויה מורכבת, ולכן אדם חייב לחוות באופן אמיתי ולהזדהות באופן אמיתי עם יותר מעמדה רוחנית אחת. יש מקום בראש להניח שתי תפילין, יש מקום בראש, יש חובה בראש להניח שתי עמדות רוחניות בלב. אי אפשר להניח רק עמדה רוחנית אחת בלב, חייבים להניח כמה עמדות רוחניות בתוך הראש. יש עמדות, תשימו לב, שהרב דוחה אותן. הוא לא דוחה אותן מתוך, הוא מציג עמדה של הרמב"ן ודוחה אותה. אז הוא לא דוחה אותה כי הוא דוחה אותה, אלא כי הוא אומר אין לה מקום בראש. אין לה מקום בראש של האדם המודרני. אני אחזור לזה בהמשך. אבל בעצם, אני חושב שיש פה, מעולם לא שמעתי שיעור מחשבה שפורס כמה עמדות ומנסה להזדהות איתן. והשיעור, כלומר, זה תרתי דסתרי באיזשהו מקום. אם אתה פורס עמדות, אז למה אתה מנסה להזדהות? אז אם אתה מזדהה, אז אתה... לא, מקום יש בראש להניח שתי תפילים. זה היה, כן. איך קוראים לך? סליחה.
יש עמדות שמשתלבות, יכולים להתקע.
את האדם.
האדם בחיי היום יום, וכך אתה מסתכל על המציאות ואתה
כן.
מגיעים למציאות.
טוב, א', נכון, יש, נכון, יש עמדות רוחניות שסותרות ולכן אי אפשר לאחוז בשניהם, למרות שזה גם לא נכון. יש זמנים, אם אתה חי בעולם של נכון ולא נכון, יש נכון ולא נכון, זאת תפיסה אחת. יש תפיסה אחת שאומרת איך אני מתייחס לעמדות רוחניות שונות. יש, אם הן סותרות, אז אחת נכונה ואחת לא נכונה. ואתה יכול להגיד, לא, מה פתאום? אין נכון ולא נכון. ביחס לקדוש ברוך הוא, גם עמדות רוחניות סותרות הן שתיהן נכונות. איך אני אתייחס לזה? יהיו מצבים ויהיו זמנים בחיים שנכון לי לאחוז בעמדה מסוימת. ויהיו זמנים ויהיו מצבים שנכון לי לאחוז בעמדה אחרת, בעמדה הפוכה.
אני שואל
להבחיר, אני מבין את הכל. בוא נסתכל על הצדדים. בוא ניקח שאלה הלכתית. הרבה פעמים יש עמדות הלכתיות שהן סותרות. אם זה נכון, אז זה לא נכון. נכון? הן חולקות אחת על השנייה. ובכל זאת, יהיו מצבים שבגלל כורח המציאות, בזמן מסוים, אנחנו לא נפסוק את שני הדברים האלה ביחד, אבל בזמנים סותרים, בזמנים שונים, פעם נפסוק את זה ופעם נפסוק את זה. נכון? זה בהחלט לגיטימי בתחום ההלכתי. גם בתחום המחשבתי זה נכון. גם בתחום המחשבתי, אני חושב שאין, בטווח של 70 פנים לתורה, אין נכון ולא נכון. תסתכל לאורך כל המאמר. הרב לא דוחה עמדות. הוא לא דוחה עמדות. הוא מתאים אותם. הוא אומר, עמדתו של הרמב"ן, והוא מצטט שם, אני אגיד על זה עוד רגע, עוד איזה מישהו, אז עמדתו של הרמב"ן לא מתאימה לאדם המודרני. אני היום, העמדה הזאת לא מתאימה לי. האם היא לא נכונה? האם היא לא נכונה למצבים מסוימים? האם היא לא נכונה לזמנים מסוימים? קטונתי לי להגיד דברים כאלה, בטח על מאור עינינו הרמב"ן. אבל היא לא מתאימה לי, היא לא נמצאת בראש שלי. ובכל זאת בראש שלי יש שני תפילים. יש לי שני תפילים בראש. בני, רצית לי להגיד משהו? רצית? רק התחרת את זה. טוב. אז זה אני חושב ככה, גם דפוס מחשבה וגם דפוס אישיות, שאני חושב שלייצר אדם שמצד אחד יש בו להט ודבקות, ומצד שני פתיחות, לא במובן הסתמי, אלא במובן האמיתי, ששני הדברים הם נכונים, ואני חווה באופן מלא ופעיל את שני הדברים, ורואה את האמת ואת החן ואת היופי שבשניהם, זה באמת תופעה נדירה. אתם בוודאי שמתם לב, ואולי זה לא נקודה מרכזית, אבל נקודה שתשימו לב אליה. הרב מצטט במאמר שלו, יש פה פריסה מדהימה. כשאני קורא את המאמר הזה, מה שמיוחד בו מבחינת אני לא יודע אם מישהו, יש תקד הקמח של רבנו בכי. הכרתם את הספר הזה, תקד הקמח? מה? מאיפה אני הכיר את הספר תקד הקמח? הרב היה מעביר לנו שיעורי בביליוגרפיה. אני גם הכרתי את הספר הזה, אני יודע את זה אצלנו בבית, אף לא שמתי לב שהוא נמצא. אמרנו לנו שפה שיעורי בביליוגרפיה, שתדעו כשאתם מחפשים משהו, איפה לחפש אותו. אז הוא דיבר על הספר תקד הקמח בתור איזה ספר מאוד... שהוא כנראה מאוד אהב אותו, לא יודע, דיבר עליו בתור איזה אנציקלופדיה לשאלות, לנושאים אמוניים. בכל אופן, מעבר לפריסה המאוד רחבה והשליטה, אתה מרגיש שהוא מחפש לבטא עמדה מסוימת, השס פרוס לנגד עיניו. מעבר לשס ולתנך ולספרות הראשונים והאחרונים, יש פה עוד ספרות שפרוסה לנגד עיניו. היה על זה לא מעט ביקורת גם על הספרות הזאת. זה שהרב היה בקיא בפילוסופיה הכללית, זה ידוע. אבל הפילוסופיה הכללית אין לה מה להחפש עם שאלה כמו מידת הביטחון. זה לא נושא שהפילוסופיה הכללית תעסוק בזה. וכמו ששמתם לב, אם קראתם את התקציר אז מן הסתם לא שמתם לב, במאמר הזה מצוטטים לא מעט, ובתור בן לאימא פולניה קשה לי אפילו להגיד את זה עכשיו, לא מעט הוגים נוצרים. הרב עמיטל לא אהב את זה, אבל לא, כמעט לא, לא יודע אם כמעט, אבל בהמון שיחות בסעודה שלישית, הרב היה מצטט אותם, הרבה פעמים בתור הסבר במה הם טועים, אבל הרבה פעמים מתוך הבנה שיש שם בקשת אלוהים. אני לא יודע אם יש עוד רב במדינת ישראל, בעולם היהודי, ברמת דבקות כזאת, לא, כאילו זה, אתם יודעים, שמשייט מעל העולמות, אלא שמצוגל לצטט אותם, קודם כל שמכיר אותם, ואחרי שהוא מכיר מה כתוב בספרים שלהם, הוא באמת מסוגל לצטט מתוך הזדהות, מתוך ספרים. לצערי הרב, מעולם, מאז שהייתי פה בשיעור א', רציתי תמיד לשאול אותו על פשר הדבר הזה. כי לי זה צרם. לי היה קשה מאוד לשמוע את זה. אני אומר את האמת, היה לי קשה מאוד לשמוע את זה. ואני לא התלמיד היחיד שהיה לו קשה לשמוע את הדברים האלה. קשה לשמוע. זה גרם ממש להתקפל במקום. עד עכשיו קשה לי לשמוע את זה. אבל מה אני אגיד לכם? הרב, תלמידים תמיד לוקחים צד קטן בתוך האישיות של הרב. ואני רואה את ה, את ה, את הדברים האלה כחלק מהגודל שלו לעומת הקטנות שלי. טוב. מה? לצערי הרב לא שאלתי אותו, לא העזתי אף פעם לשאול אותו. איך זה יכול להיות? לא העזתי אף פעם לשאול אותו. אבל פחדתי. טוב. זהו, זה ככה כמה הערות על הצורה של המאמר, ובעיני הנקודה הראשונה שבאמת להכיל עמדות שונות כעמדות ששניהם נמצאות בתוך הראש שלך באופן בו זמנית, ולפעמים אפילו עמדות סותרות, כמו שמאיר אינו. החזון איש בספר אמונה וביטחון חולק על הקביעה הפשוטה, מה זה ביטחון במובן הפשוט? ביטחון במובן הפשוט, אדם יוצא למלחמה והוא בוטח בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מהמלחמה. אדם הולך לניתוח והוא בוטח בקדוש ברוך הוא, בעל ביטחון, הוא בוטח בקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה, והוא בוטח בקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא ישלח לו פרנסה וכן הלאה. חזון איש חולק על זה, כי הקדוש ברוך הוא מעולם לא הבטיח לנו גן של שושנים. הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לנו גן של שושנים, הוא הבטיח לנו הרבה דברים, אבל לא גן של שושנים. אז מה זה ביטחון לדידו של החזון איש? אומר החזון איש, טעות נושנה נתאזרחה, והרב מצטט את זה, בלב רבים במושג ביטחון. שם ביטחון המשמש למידה מעוללה ועיקרית ונקראת לפי החסידים. אני לא יודע למה הוא מתכוון שהוא אומר חסידים. הוא מתכוון חסידים, כאילו משטריימל, הוא מתכוון חסיד, במובן של אדם דווה. מסתובבה במושג חובה להאמין, חובה להאמין, כי בטח היא הטוב. ואין הוראה זו בביטחון נכונה, והרב חולק על זה, שכל שלא נתברר בנבואה הגורל לעתיד, אין העתיד מוכרע. אז מה זה ביטחון? אבל עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם. וכל הנעשה תחת השמש, הכל בהכרזה מאיתו יתברך. האמת שבנקודת התוך שתי העמדות האלה הן זהות לחלוטין. העמדה שאומרת יהיה טוב, והעמדה שאומרת כל מה שיהיה לי זה מה שהקדוש ברוך הוא גזר עליי בהשגחה פרטית, זה בעצם אותו דבר. הרי אם הקדוש ברוך הוא גזר עליי בהשגחה פרטית משהו, אז זה בוודאי טוב. כידוע לכם, מה? לא, החזון איש בא להוציא, מה זה טוב? אתה חושב שמה זה טוב? פרנוס, רפואה, נכון? זה טוב. מי אמר לך? אני לא יכול להיות שהוא לא בא להוציא בזה, אבל בעומק זה בעצם אותה תפיסה. זה בעצם אותה תפיסה, נכון? הוא בא להוציא מזה, אבל בעצם זה אותו דבר. אין הבדל בין התפיסה שהחזון איש שולל ובין התפיסה שהחזון איש מקבל. מה הוא אומר? הוא אומר, תפיסת הביטחון הפשוטה, היא אומרת שכל מה שיקרה לי זה השגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא. וזה רצונו. בין אם זה טוב ובין אם זה לא טוב. אז אם זה רצונו, ייתכן שזה לא טוב? נכון? הרמב״ם במורה נבוכים, כשהוא מדבר על שאלת ההשגחה, הוא אומר שההמונים נבוכו, פילוסופים וגם ההמונים, נבוכו בעניין ההשגחה. הרי אנחנו רואים שלא הכל טוב בעולם, העולם הוא לא גן של שושנים. ואם העולם הוא לא גן של שושנים, אז יכול להיות אחד משתיים, או שאין השגחה, או שחס ושלום הקדוש ברוך הוא לא, חס ושלום הוא לא טוב. זה, שני הדברים האלה הם לא יכולים להיות. ולרמב״ם יש איזשהו הסבר. אבל הנחת המוצא של הרמב״ם, והנחת המוצא הזו קשה מאוד לחלוק עליה, שכל מה שבא בהשגחה פרטית הוא טוב. מה זה טוב? יש טוב פשוט, להיות, לקבל פרנסה, ויש טוב מורכב. הטוב המורכב, אנחנו חווים אותו כרע. אבל הטוב המורכב הוא בעצם טוב, נכון? זאת בעצם הטענה של הרמב״ם. ממילא, מה מסקנת הרמב״ם? מה מסקנת הרמב״ם לכם? מה? שלא הכל בהשגחה. זו מסקנת הרמב״ם. שזה פשוט לא נכון. שזה פשוט לא... יש לאנשים בחירה חופשית, וכיוון שיש לאנשים בחירה חופשית, אז אדם אחד יכול להזיק לאדם האחר. יש לאנשים בחירה חופשית להגן על עצמם, ויש מקרה בעולם. זאת שיטת הרמב״ם. כך הרמב״ם חושב, כך הרמב״ן חושב בפירושו לתורה בכמה מקומות, ובמקומות אחרים הוא קצת נראה שהוא חושב אחרת, אבל באופן בסיסי, זאת עמדת הרמב״ם, שיש מקרה בעולם. חוקי הטבע. בסדר. זה אומר, שכשאני שואל את עצמי, האם כל מקרה פרטי שקורה לאדם, האם הוא בהכרח טוב? ממש לא. הוא באמת רע. הוא קורא, קוראים דברים רעים בעולם. מה, איך קוראים דברים רעים? אז משלוש סיבות. א', אנשים מזיקים לעצמם. ב', אנשים מזיקים לחברים שלהם. ג', טבע. יש לעולם טבע. יש מוטציות. אני תמיד, אתם זוכרים כשהרמב״ם מביא דוגמאות לרע. מה שתי הדוגמאות שהרמב״ם מביא תמיד? אסונות טבע ו... לא. מה? ומומים מולדים. אסונות טבע ומומים מולדים. למה הרמב״ם מביא את שני המקרים האלה? כי זה שני מקרים שברור שאין לאדם שליטה עליהם. ברור שאתה לא יכול להגיד שמה, היה רעידת אדמה בנפאל, נהרגו לא יודע כמה אנשים. כל אחד מהם זה הוא היה מגיע לו, הוא היה מגיע לו. מה פתאום? אומר הרמב״ם, כששוקע מקום, כולם מתים, בין מי שצדיק ובין מי שרשע. ככה זה. זה המצב. יש מקרה בעולם. החזון איש, התפיסה של הרמב״ם נעלמה, לדעתי, קצת שקעה בתהום הנשייה למשך דורות רבים. ובעצם האלטרנטיבה לשיטת הרמב״ם היא להגיד שהכל טוב. אז בעצם החזון איש מתנגח עם תפיסה שבסופו של דבר בעומק הוא מקבל אותה. הוא לא חולק עליה בעומק. מה הוא אומר? אנשים חושבים שהעולם הוא גן של שושנים, וזו טעות. העולם הוא לא גן של שושנים. הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו הרבה פעמים דרך קוצים כדי להגיע לשושנים. אבל גם הקוץ הוא קוץ של שושנה. זאת תפיסת החזון איש. החזון איש נוגע, נדמה לי, שמאחורי, מתחת לפני השטח במאמר הזה של הרב, מתחת לפני השטח נמצאת התפיסה של הרמב״ם שזה לא נכון, שיש רע בעולם. והביטחון אין משמעותו שבהכרח אני אקבל את הטוב, גם את הטוב, גם את הקוץ של השושנה. גם זה לא הכרחי. גם זה לא הכרחי. ביסוד, אני עוד רגע אסביר למה לדעתי זה מה שעומד ביסוד המאמר הזה. החזון איש מתעסק הרבה בשאלת השאלות של הביטחון. שאלת השאלות של הביטחון זה מה הגבולות של הביטחון לעומת השתדלות. הרי אם אני צריך אם אני בעל ביטוחן, כמו שרב נחמן יש לו מייסה מבעל ביטוחן, אז אם יש לי ביטוחן, אז אני לא צריך ללכת לעבודה, נכון? אז למה אני הולך לעבודה אם יש לי ביטוחן? אז כל העולם מסתבך עם זה. החזון איש גם עוסק בשאלה הזאת, בסופו של דבר הוא מציג אינדיקציה ברורה. האם האדם עושה מעשים לא מוסריים כחלק מתהליך ההשתדלות שלו? אם האדם עושה מעשים, אם המוסר הוא הגבול של האדם להשתדלות, סימן שהוא בעל ביטחון. ואם המוסר הוא לא הגבול של האדם בהשתדלות, זה סימן שאין לו ביטחון. כי הביטחון, אני אחדד את זה אפילו יותר מאשר המוסר. אם אדם אומר לעצמו, תראה, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לעולם, נבח, אני צריך להתפרנס. הייתי רוצה ללמוד כל היום, אבל יש לי ילדים, צריך לפרנס אותם. אז אני הולך לעבודה. אבל אם אני הולך לעבודה, ואני עובד כל כך קשה עד כדי כך שאין לי זמן להתפל במניין, ואין לי זמן ללמוד אף יוימי, ואין לי זמן ללמוד עם הילדים שלי, זה סימן שאני לא בעל ביטחון. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא ברא את העולם באופן כזה שאני אתפרנס, ובמסגרת זה שאני מתפלל במניין ולומד אף יומי ולומד עם הילדים שלי, ובמסגרת הזאת הקדוש ברוך הוא שם אותי. זה לא רק מוסר, זה אם אדם חי בתוך מסגרות שבתוכם הקדוש ברוך הוא, ככה נראה לנו ההלכה, המוסר, מכוונים אותנו להבנה שאלה מסגרות ההשתדלות. אם אדם פועל מעבר למסגרות ההשתדלות, מבחינת עבודת השם שלו, מבחינת המוסר שלו, זה סימן שהוא לא בעל ביטחון. את הנקודה השנייה החזון איש לא כותב, אבל נראה לי שזה המשך של הקו של החזון איש, ובשביל הציבור שבו אנחנו חיים היא הרבה יותר משמעותית. כי רוב האנשים היום, ברוך השם, אני חושב, פועלים בצורה מוסרית בתוך מקום העבודה שלהם, אבל שוכחים את המסגרת שבה הם צריכים לחיות, והחזון איש ודאי צודק. כן, ברוך. שאלה טובה, זה אדם שנמצא על העץ, זה לא אדם ש... אדם הוא נזכר לשמונה שעות, זה לא שהוא לא מתפלל, אבל בדיוק בשמונה שעות אני מה לעשות, הוא צריך לאכול. נכון? יכול להיות שזו הלכה מאוד תיאורטית, אבל לא משנה כרגע. הרב כמובן עוסק בשאלה הזאת במאמר, והוא גם מחדד אותה, הוא מחדד אותה מאוד, וברור ש... תשימו לב שהמאמר עוסק בשאלות פוליטיות. נכון? אבל כדרכו של הרב הוא לא שם אותם על הולחן, לא שם אותם בסטייטמנט, אלא שם אותם באנדרסטייטמנט. יש, כולכם מכירים את ספר הילדים הנודע, דירה להזכיר. נכון? מכירים את הספר דירה להזכיר? כולם מכירים את הספר דירה להזכיר. איך, מה הלקח של הספר דירה להזכיר? הלקח של הספר זה משנה באבות, התרחק משכן רע. נכון? זה הלקח של הספר. התרחק משכן רע. יש פעם ראיתי דירה להזכיר לחרדים. יש את הספר דירה להזכיר עם כל הציורים לחרדים. אז הוציאו משם את החזיר, בסדר, זה בסדר. אבל ההבדל המרכזי הוא שבמקום הזה שמו, אני יודע מה, לא יודע, משהו אחר שמו, כבשה. אבל מה ההבדל המרכזי? שבסוף הספר כתוב, מכאן אנחנו לומדים. כמה חשוב מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, התרחק משכן רע. בתרבות החרדית הם תמיד שמים לך את המוסר כאן, קח אותו שלא תתבלבל, אתה רואה, זה מה שאתה צריך לחשוב, זה הדבר שאתה צריך לחשוב, אל תתבלבל לרגע, כן? שלא יישאר פה פתוח. כמובן שצורת ביטוי כזאת היא צורת ביטוי גם גם פחדנית, וגם אני חושב שבסופו דבר היא נכנסת פחות עמוק. המאמר הזה עוסק בשאלות פוליטיות, ולמרות שהוא עוסק בשאלות פוליטיות, הוא לא שם אותם על השולחן. שאלה פוליטית שהוא עוסק היא בעצם שאלה פוליטית שבסופו של דבר התברר שהיא גם לא פוליטית. אבל בזמנו חשבו שיש פה שאלה פוליטית. האם אנחנו צריכים להגיד, הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזיק בארץ ישראל, יש מצווה להחזיק בארץ ישראל, והרב מעולם לא חלק על, הוא חלק על היישום שלה, אבל הוא לא חלק על החשיבות של אחיזה בכל דונה בארץ ישראל. מצד שני, יש ריאליה. אז האם אנחנו לוקחים את שאלת הביטחון כפתרון לשאלות הריאליות? האם נגיד, תראה, למה שאני ריאלי? אני אבעל ביטוחן. כמה להכניס את הביטוחן בתוך השאלות הריאליות שאנחנו עוסקים? האם להגיד, אדם, עכשיו השאלות האלה, שם זה עוסק בשאלות פוליטיות, אבל זה שאלות שנוגעות לכל צד ושאל של החיים שלנו. אני יודע מה, שאלות של פרנסה. שאלת הביטחון היא שאלה שעולה הרבה מאוד בשאלות של פרנסה. האם אדם אומר, אני אעשה את הדברים הנכונים, גם אם מסוכנים וגם אם הלכתית, אני יכול להימנע מלעשות אותם. אני לא חייב להיות אידיאליסט עד הסוף. האם אני אהיה אידיאליסט עד הסוף? וסמוך על הקדוש ברוך הוא. אני אהיה אידיאליסט, והקדוש ברוך הוא יעשה את מה שהוא יוצא לעשות, אבל אני אהיה אידיאליסט עד הסוף. האם לעשות את זה או לא לעשות את זה? הרב שואל את השאלה הזו, ומה התשובה שלו לשאלה הזו?
הוא לא עונה.
הוא לא עונה, זה נשאר.
הוא אומר, לא פשוט לא נגיד שרב יותר תורני מהשני.
אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אם נתייחס לאנשים, בסופו של דבר, זה שאנחנו יושבים פה היום, זה רק בגלל אנשים שנקטו עמדה בשאלה הזאת. הרי ברור שאנשים שהתחילו לגור, אני יודע מה, בראש פינה, או בראשון לציון, העמדה הלא מודעת שלהם לשאלה הזאת הייתה, לא קוראים לזה אולי ביטחון, אבל הייתה לא מודע שלהם, הייתה נעשה את הדברים הנכונים ולא את הדברים הריאליים. הרב לא עונה לשאלה הזאת, ואני רוצה אחר כך לחזור. אני חושב שזה שהוא לא עונה לשאלה הזאת, זה לא רק בגלל מה שאתה אומר, שהוא רק אומר תכירו בלגיטימציה של שתי העמדות, אלא כי התשובה שלו היא קצת מעיינת את התפיסה שלו את מושג הביטחון, היא קצת מעיינת את השאלה הזאת. כמו שאמרתי, החזון איש בעצם תקף עמדה ובעצם בסופו של דבר הזדהה איתה, ולדעתי הרב תוקף את העמדה הזאת, או אפילו לא תוקף אותה, הוא אומר היא נכונה, הפוך. החזון איש אומר אין עמדה כזאת, הרב אומר יש עמדה כזאת, אבל יש עמדה אחרת. אבל העמדה אחרת שהרב מציג היא לא העמדה האלטרנטיבית של החזון איש, אלא היא עמדה הרבה יותר עמוקה. ואני רוצה להסביר את העמדה האחרת של הרב דרך, ודרך אגב אני חושב שזה ניסוח מחודש לגמרי לכל עמדת, לכל מושג הביטחון. זה חידוש פנומנולוגי, זה לא חידוש מקומי, זה חידוש אדיר שבאמת לא יודע עד כמה. זה לא רק ניסוח, זה לא רק קיבוץ של מקורות, אלא יש פה חידוש אמיתי למושג הביטחון. יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן מה המקור לדין תפילה. מה הרמב״ם אומר מה המקור לדין תפילה? לעובדו, נכון? איזו עבודה שבלב. הרמב"ן אומר מה המקור לדין תפילה? הרמב"ן אומר תפילה זה לא דאורייתא, אלא רק תפילה בעת צרה. אז מה המקור לדין תפילה אומר הרמב"ן? נכון, תענית. הרמב"ן אומר תענית, מצוות תענית היא המקור לדין תפילה. כמו שיש, כשיש צרה צריך לעשות תענית, אותו דבר כשיהודי חולה, כשיהודי חסר לו פרנסה, אז הוא מחויב להתפלל. אבל אם לא חסר לו פרנסה, הכל בסדר, הוא בריא, הוא הכל בסדר, הוא לא חייב להתפלל. הרב סולובייצ'יק בעבודה שבלב מנתח יפה את העדה הזו ואומרת בסופו של דבר גם הרמב"ן יסכים שצריך תמיד להתפלל. כי מי שאין לו צרה, מי שאין לו צרות, אומר יש צרת עומק, לא משנה כרגע, תראו את הפרק הזה, הפרק השלישי נדמה לי בעבודה שבלב, הוא מדבר על מושג של צרת עומק, ואז הוא בעצם אומר שהרמב"ן מסכים לגמרי למה יסכים הרמב"ם, אבל מושג התפילה הוא אחר. יש בעיה בתפיסה של הרמב"ן יהודית. אם אדם, אם יש מלחמה ויש לי צרה, אני צריך להינצל מהמלחמה, אומר הרמב"ן אתה חייב להתפלל. למה אני חייב להתפלל? למה אני לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא תשמע תודה רבה אני מסתדר מצוין, בסדר גמור, יש לי בעיות, אין לי פרנסה, למה אני חייב להתפלל? למה אני לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא תשמע אני בסדר, אני אסתדר, יהיה קצת קשה, גם בלי תפילה אני אסתדר בסוף? מה ההיגיון הדתי שעומד מאחורי העמדה של הרמב"ן? ההיגיון הדתי שעומד מאחורי הרמב"ן, אני מבין אותו. התפילה היא דבקות, אבל ההיגיון שעומד מאחורי העמדה של הרמב"ן הוא קשה מאוד. מה ההיגיון בלהגיד, אתה חייב להתפלל כשיש לך צרה? מה זאת אומרת, אתה חייב להתפלל כשיש לך צרה? ומה, כשיש לי צרה אני צריך את הקדוש ברוך הוא? ואם אני אומר, דווקא כשאין לי צרה אני רוצה לדבר איתך, כשיש לי צרה אני אסתדר לבד, למה דווקא אז אני חייב לפנות לקדוש ברוך הוא? איפה ההיגיון בדבר הזה? נדמה לי שהרמב"ן אומר שזו לא חובה, אלא זה אתה חייב להביא את עצמך למצב שיש לך אינסטינקט שנשאר לקדוש ברוך הוא. כשאדם קורא, כשקורא לאדם משהו מבהיל, אז אדם מה אומר? אבא לאימא לה, נכון? למה אומר אבא לה או אימא לה? כי זה נקודת המשענת שלו. ויש אדם שכשקורא משהו מבהיל אז הוא ישר אומר שמע ישראל, כי זאת נקודת המשענת שלו. הרמב"ן לא אומר אתה חייב להתפלל עכשיו כפעולה מודעת. אני אין לי פרנסה, אז מה אני אעשה? עכשיו, אין לך פרנסה? לך תתפלל לקדוש ברוך הוא. אם אני אגיד אני מסתדר בלי, פספסת את הנקודה. הרמב"ן אומר, אתה צריך להרגיש שאם אתה דורך על מסמר, הרי אתה תמצא את המשענת הראשונה שנמצאת לידך. והמשענת הראשונה זה להתעלות בקדוש ברוך הוא. זו חוויה קיומית שהתוצאה שלה היא חובת התפילה בעצם. זאת המשמעות של הדברים בעיניי. זאת אומרת, התפילה לדעת הרמב״ם היא כדי להידבק בקדוש ברוך הוא. התפילה לדעת הרמב״ן היא ביטוי לעובדה שהאדם מרגיש באופן קיומי שהקדוש ברוך הוא נמצא לצידו. ולכן הוא נשאר, מה תהיה התוצאה של התפילה? זה משנה מה תהיה התוצאה של התפילה? בכלל לא משנה. זה בכלל לא משנה מה תהיה התוצאה של התפילה. התפילה היא לא כדי שהאדם יבשע. יכול להיות שזה גם נכון, אבל לא זאת המטרה של התפילה. המטרה של התפילה היא עצם המצב הקיומי שדרכתי על מסמר, וזאת המשענת שלי, האינסטינקטיבית. זאת המטרה של התפילה. לא בגלל שאני חייב לבקש מהקדוש ברוך הוא ישועה, אלא אני חייב להיות במצב קיומי שאני צועק אימאלה. אחד הקטעים היפים במאמר הזה זה, ובכלל הרב אהב להתפייט ככה על ילדים, אבל אני אקרא קטע קצר מתוך המאמר הזה. שיר המעלות לדוד. השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ולא יודע אם זה נמצא אצלכם, ולא הלכתי בגדולות ומפלאות ממני, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. מה חושב התינוק? האם הוא חושב בכלל בהתרפקו על אמו? האם הוא פונה אליה תוך אמונה והכרה שהיא תחלץ אותו ממצוקה? אני אחריף את השאלה, בהכרח אמא שלו יכולה לחלץ אותו מהמצוקה? בהכרח מה שהוא רואה, ילד לוקחים אותו לקבל זריקה בטיפת חלב. אז מה הוא עושה? תפס על אמא שלו. אבל היא הביאה אותו לקבל את הזריקה, נכון? זאת התשובה של החזון איש. זה החזון איש. החזון איש אומר, אתה תינוק, וגם מה שאתה חווה כרע הוא בעצם טוב. אבל לפעמים ילד נתפס על אמא שלו, והאמת היא שאין לה איך לעזור לו. גם זה קורה. אבל הוא נתפס על אמא שלו. אולי אינסטינקטיבית הוא מרגיש את זה, אך לא הציפייה המבצעית, המבצעית, היא המניע העיקרי. הראש הראשונה פונה אליי, מישהו פשוט רוצה להיות דבק בה. כרגע הוא אינו חושב על תוכניות, אינו מצפה להגשמת חזונות והבטחות. הוא יודע רק דבר אחד, העולם הרחב קר ולא מעט אכזרי, ואילו כאן במחיצת האם ישנה תחושת חסינות וחמימות. היא מלטפת, מנחמת, כי איש אשר עמו תנחמנו. אך פרט לכל פעולה, עצם הנוכחות במחיצתה מחיה, מרעננת, מחשלת, מחזקת. וממני הוא דבק בה, נגרר אחריה בכל מקום ומקרה. לאו דווקא מתוך נכונות מחושבת למסירות נפש למענה, אלא מפני שאין גורם בעולם המסוגל להפרידו ממנה. תפנה לאן שתפנה, הוא אחריה. כל אחד מכיר איך תינוק זוחל בכל הבית לחפש את אמא שלו. למה? מה היא תעזור לו? ככה. זה המקום שלו. אוחז באוצבעותיו הקטנות והדלות בכנף סמלתה, זוהי איפה תוחלת אהבה, כגמול עלי אמו. כן? אני חושב שהאמירה שנאמרת פה היא שהביטחון, קודם כל, הוא לא נועד. החזון איש אמר, האדם מצפה לגן של שושנים. הביטחון ההמוני, הביטחון של ההמונים, הוא ביטחון שיהיה לאדם גן של שושנים. וזה לא נכון, כי בחיים יש בקוצים. הרב ליכטנשטיין עכשיו אומר יותר מזה. הביטחון הוא לא, הסיבה שלא, שהביטחון הוא לא שיהיה גן של שושנים, כי לפעמים הרמב"ם צודק, אין גן, אין קוצים ואין שושנים. לפעמים זה מקרה, אבל עצם ההישענות של האדם על הקדוש ברוך הוא היא המטרה. המטרה היא עצם ההישענות. הביטחון הוא לא, התנועה הנפשית של הביטחון היא לא החלטתי אני מאמין, אני מניח שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור לי, אז אני בוטח בו. אלא המצב הנפשי שלי, ביטחון זה לא ציפייה, אני מסביר את זה ככה, ביטחון היא לא ציפייה, ביטחון היא מצב קיומי, שאני דבק, אני שם, אני נמצא פה. אני חושב עכשיו, מה התשובה הנכונה? אז כמובן ששתי התשובות נכונות. מצד אחד, יש מצבים שבאמת הקדוש ברוך הוא יכול להביא לנו שושנים, ולפעמים הקדוש ברוך הוא יכול להביא לנו קוצים, וזה גם שושנים. ולפעמים, כלום. ולפעמים צריך להישען, כי יש ביטחון. כי איש אשר עמו תנחמנו, כן נוחים לכם חן. האמא לא יכולה לעשות לבן שלה כלום, אבל זה המצב הקיומי שלו. לפעמים זה ציפייה ולפעמים זה מצב קיומי, ושתי התשובות נכונות, זה גם ציפייה וגם מצב קיומי. אני חושב שמה שעומד קצת מאחורי זה, זה כמו שאמרתי, התפיסה ש כלומר החידוש פה מבחינה, אני חושב, אני יכול להיות שלא כיוונתי לדעתו, אבל אני חושב שקצת עומד פה מאחורי המאמר הזה העמדה של הרמב״ם שיש מקרה בעולם. זה קצת עומד מאחורי המאמר הזה. אז אם יש מקרה בעולם, אז מה זה הביטחון? זה בדיוק הביטחון, הביטחון במצב הקיומי. אני זוכר שיחה של הרב שהוא דיבר על בעיה ידועה. יש בעיה ידועה שהתפילה ושינוי הרצון האלוהי. מכירים את הבעיה הזאת? איך אדם יכול להתפלל מה הוא מתפלל? שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו. מי עשה לך חולה? גם הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה מתפלל? נכון? נכון, בעיה ידועה. יש על זה, תסתכלו בעולת ראייה, במבוא לעולת ראייה, יש על זה פרק שלם, יש לו שם איזשהו הסבר מאוד עמוק ויפה. יפה, בסדר. יש רשי, שגם אני חושב שהרב ציטט אותו באותה שיחה. רשי אומר, רשי על התורה, אומר, ואדם עין לעבוד את האדמה. מה הפשט ואדם עין לעבוד את... וכל שיח השדה תרם מצווה, וכל... נו, תגיד את הפסוק. נו, שלא היה גשם כתוב שם, נכון? כן. או, כתוב שם שלא היה גשם. אז רשי אומר, אני בשיעורים אני שוכח פסוקים. גם ככה אני לא יודע אותם. אז רשי שם אומר, מה זאת אומרת, למה ואדם עין לעבוד את האדמה? אומר רשי, מה? כן, אומר רשי, שלא היה אדם בעולם שיכיר בתורתו של הקדוש ברוך הוא. רשי פה נותן פתרון נחודה. רשי אומר, זה לא שהקדוש ברוך הוא הביא צרה, ואם אתה תתפלל, אז הקדוש ברוך הוא ישנה את התוכניות שלו. לא, אפור. הרי כל המטרה של הצרה זה כדי שאתה תתפלל. כל המטרה, כן? הקדוש ברוך הוא מתאבלת, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מתאבלת תפילתם של צדיקים. למה אין לרחל אמנו בן? כדי שהיא תתפלל. זה לא שאין לה בן ואז היא מתפללת והבעיה נפתרת. ההפך. כל הסיבה שאין לה בן זה כדי שהיא תתפלל, ולכן אין פה שום שינוי ברצון האלוהי. זה בעצם הפתרון של רש"י. זוכר שהרב אז אמר שהוא דיבר על התפילה, זה היה סביב, לא יודע מה, אולי זה היה על הספר של עבודה שבלב, לא יודע מה זה היה. אבל הוא אמר שבתפיסת התפילה של הרב סולובייצ'יק זה לא שיש לו פתרון, אלא הבעיה בכלל לא קיימת. נדמה לי שגם במאמר זה הבעיה בכלל לא קיימת. זאת אומרת, כל התשובות נכונות, אבל אחת התשובות המרכזיות שהמטרה של הביטחון זה הביטחון. המטרה של הביטחון בעצם בא לידי ביטוי כמובן בתפילה. אז אתה יכול להניח שהמטרה של התפילה זה התשועה, המטרה של הביטחון זה הפתרון. מה פתאום? המטרה של הביטחון זה המצב הקיומי של הביטחון. המטרה של התפילה זה המצב הקיומי של האדם בזמן התפילה. זאת המטרה. ולכן אתה לא יכול לשאול שום שאלה על שינוי הרצון האלוהי. כי אתה לא יודע שום דבר על הרצון האלוהי. יכול להיות, יש מצבים שיש גם פתרון ואז יהיה לך כל מיני תשובות. אבל האמת היא שאתה לא נזקק להם. כי בעצם המטרה של התפילה זה התפילה. והמטרה של הביטחון זה הביטחון. נדמה לי שכמו שהרם מציין כמה פעמים במהלך המאמר, הוא דן בשאלה, יש, במקום לנתח שאלות, במקום לנתח כל מיני דברים באופן נכון או לא נכון, הוא מנתח אותם, האם הם מתאימים לחוויה הדתית של האדם המודרני. נדמה לי שלאדם המודרני, הדתי-לאומי המודרני, חוויית הביטחון שהרב מספק פה, היא צריכה להיות החוויה המרכזית. אני, ודאי שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותנו מהצרות שלנו. וודאי שכשאדם חולה, אז הוא מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יכול לרפא אותו, כיפשו אותו, כמו היהודי הפשוט ביותר. וכשהרב היה מתפלל על אדם חולה, אתה ראית שהוא מתפלל כמו יהודי פשוט. אבל לפעמים, אני אשאל שאלה אחרת. אם יש יהודי, יש לו ניתוח. צריך להתפלל, צריך להגיד תהילים, נכון? מאיזה יהודי לא אומר תהילים? אבל אם יש אדם במצב טרמינלי, נגיד עליו תהילים או לא נגיד עליו תהילים? די, גמרנו יום, יומיים, נגמר הסיפור. ימות. נגיד תהילים או לא נגיד תהילים? מה? למה נגיד? כי דרכתי על מסמר ואני נשען. זהו. אני לא מצפה ממך לכלום. אני פשוט דרכתי על מסמר, ואתה המשענת שלי. אתה נמצא פה. זה המשמעות של אמירת תהילים. יש גם משמעות, ואסור, ולצד האמירה הדתית המאוד מתוחכמת שיש פה, יש פה גם את האמירה הדתית המאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא רופא חולים, ואני אומר תהילים כי הקדוש ברוך הוא רופא חולים. אבל לפעמים, לא בגלל זה, אלא כי במקום לצעוק אימא לי, אנחנו צריכים שמה ישראל. טוב, אני מקווה שזה, אני חושב שהמאמר בסופו של דבר הוא כתוב כל כך טוב שלא צריך להסביר אותו בכלל. אבל אני מקווה שקצת הוספנו פה מעבר להיות דברים לעילוי נשמתו של רבנו.